לשם שמיים, פודקאסט התרבות של בית הנסן, מרכז לעיצוב מדיה וטכנולוגיה בירושלים, ומגזין האומנות והתרבות ערב רב. רונן אדלמן ויונתן אמיר מערכים יוצרים ויוצרות מעולמות הקולנוע, ספרות, אומנות מחול, עיצוב ומוזיקה.
רקדנית, כוריאוגרפית, שחקנית ומנהלת אומנותית. ב-20 השנים האחרונות היא מופיעה על במות ומסכים ועובדת עם יוצרי מחול, תיאטרון, מוזיקה, קולנוע, טלוויזיה ואומנות חזותית. היא מעידה שהחוויות המכוננות ביותר ביצירתה החלו כשאיבדה עניין במשהו. ואולי בגלל זה אלתה בקיץ האחרון מופע לילדים בשם ההצגה הכי משעממת בעולם. קוראים לה רננה רז, והיא עורכת שלנו היום בלשם שמיים, פודקאסט התרבות של בית הנסן ומגזין ערב רב. אני יונתן אמיר.
ואני רונן אדלמן.
אנחנו אומרים שלום לרננה רז.
שלום.
רננה, אולי נתחיל בתקופה האחרונה. ב-2019 ציינת 20 שנות פעילות כן. על הבמות. אם היינו צריכים להקריא את מספר הפרויקטים שהשתתפת בהם, חצי תוכנית הייתה הולכת רק על השמות. רגע אחרי כן, בגיל 40 וקצת, כל העולם נכנס למיוט. איפה זה תופס אותך אחרי שנה וחצי כזו?
אז ראשית, כמו שציינת באמת, אני חגגתי לעצמי 20 שנות יצירה, ובאותו זמן הרבה אנשים שאלו אותי אם אני עושה לעצמי רטרוספקטיבה, וזה היה נראה לי כזה, מה פתאום שאני אעשה לעצמי רטרוספקטיבה? לא, זה, אני ממש, אני חוגגת נקודה בזמן, אני לא, לאו דווקא מתבוננת לאחור, ובאמת גם היצירות שבחרתי להציג היו כאלו ש... היו לאותו התקופה פחות או יותר, דווקא לא הייתי נוסטלגית לגבי הדבר הזה, ובאמת זמן קצר אחר כך הכל נסגר, אז פתאום הרגשתי שהייתה לי איזושהי צידה לדרך להתמודד בתקופה הזאת, שליקטתי כזה איזה תרמיל עם דברים שעשיתי, ואני רצה עם זה. באופן אישי אני יכולה להגיד שזה, אני הרגשתי שהייתה לי משאלה שהכל ייעצר, ואז באמת הכל נעצר. אז מבחינה אישית, השנה וחצי הזאת הייתה בשבילי ממש מתנה. אם היית מבקש ממני לצפות איך אני אגיב לסיטואציה כזאת, אני הייתי אומרת לך שאני בטוח אכנס לדיכאון, ושיהיה לי מאוד מאוד קשה עם התחושה הזאת שאני לא מופיעה על במה, שאין איזה משהו הכי בסיסי של אגו, של לעמוד על במה, להיראות, לקבל פידבק, ובאמת להפתעתי, זה היה אחד הדברים שהכי פחות עניינו אותי. אני הרגשתי שפתאום הקשר שלי עם הייתי אומרת ברמה של לא עם האומנות, אלא עם האומנות, עם הקראפט של מה שאני עושה, פתאום התגלה לי והזדקק. מה זה אומר להיות מישהי שהיא אשת תנועה? מה זה אומר להיות מישהי שמבינה בגוף? פתאום על רקע המגיפה הזאת והמגמות שיש בעולם שקשורות למרחב ולגוף ולמגע ולקהילה, פתאום הרגשתי שיש לי המון המון ידע ויש לי איזשהו חיבור מאוד מאוד עמוק למה בעצם אני עושה פה כאדם יוצר בעולם ובחברה.
אז מה את עושה?
כן.
הרגשתי שכמי שעובדת עם הגוף שלה ומי ששואלת שאלות על מרחב ועל מגע, ועל קשר בין אנשים, ועל מה התפקיד של אומנות ויצירה בחברה האנושית ובעיתות משבר בכלל, ומה התפקיד של אומן יוצר בתוך חברה האנושית. אז פתאום התשובות האלו נפלו למקום, הם התגלו לי. הרגשתי קודם כל, אתה יודע, את החלוקה הזאת לעובדים חיוניים ולא חיוניים, אני הרגשתי שאני מאוד מאוד חיונית, שאני מחזיקה שיש לי איזשהו ארגז כלים שהוא... עד עכשיו שימש אותי בסטודיו, אבל עכשיו כשאין סטודיו, אז איפה אני יכולה להפעיל את הארגז כלים הזה? יצירות פגשו קהל על במה, עכשיו הן יכולות לפגוש אנשים פשוט. ואולי האנשים האלו גם יותר זקוקים לזה, מאשר הרבה פעמים ללכת ולקנות כרטיס ולראות הופעה.
אז איך הם יפגשו את זה?
אני מצאתי את עצמי מלמדת המון, מבינה שפתאום נפתח מרחב דיגיטלי, שאני לא חושבת שבשום צורה הוא תחליף למרחב ממשי, ואני לא הייתי מאלו בכלל שהזדרזו לשים את היצירה שלי על מסך. חשבתי שזה איזשהו מהלך שנובע מתוך, בעיקר מתוך פחד והיסטריה. שהוא מובן לי רגשית, אבל חשבתי שכצעד, אפילו הצהרתי של שדה האומנות, זה צעד שהוא לא נכון לעשות אותו, ושצריך להפסיק לשתף איתו פעולה. אבל כן חשבתי שהמרחב הדיגיטלי הוא פתאום עוד מרחב שנפתח, שהוא לא מחליף, אבל הוא יכול לשמש איזשהו יצור היברידי בתוך השדה שלנו, של כן, איך אפשר דרכו לממש קשר עם גוף, ועם המרחב הביתי שאנחנו חיים בו, וליצור קשר עם עצמנו. אז מצאתי את עצמי הרבה מתעמקת בדבר הזה, מלמדת הרבה דרך הזום, ובעיקר ילדים, שהרגשתי שהם האוכלוסייה שבאיזשהו אופן הכי נפגעה מהמשבר הזה. הרגשתי שממש יש פה כמעט קריאה לפעולה.
מה היה הפעולה?
אז יש לי סדנאות תנועה שקוראים להם בוגי ווגי, שזה סדנאות תנועה לילדים בגילי 2.5-6, שאילי השליט ואנוכי בעצם, אנחנו הבוגי ווגי, והתחלנו בתקופה הזאת ללמד, ביחד גם עם טל בורשטיין, התחלנו ללמד לעשות מערכי שיעור, לימדנו 5 פעמים בשבוע, וזה בשבילי הייתה חוויה מאוד מאוד משמעותית. גם הרגשתי שאני עושה משהו שיש לו משמעות וחשיבות לתקופה, גם ראיתי את הדבר הזה, את התוצאה מול העיניים שלי, וגם לאורך התקופה אני מרגישה שזה שקיימתי קשר עם הגוף שלי, וחקרתי את התנועה ואת כל המושגים האלה שדיברתי עליהם, אפשר לי, זה נתן לי איזשהו חוסן להתמודד עם הדבר הזה, שהוא מאוד מטלטל.
אני חושב שכאילו מסתכלים עוד פעם, אנחנו 20 שנה אחורה, את בנית לעצמך איזה שתי יכולות, או לא, אפילו תשתיות, או משהו, שלא, בדרך כלל לא רואים אצל אנשי גוף, אנשי מחול, איזה. אחד זה שאת היית עצמאית בשלב מאוד מוקדם, כאילו כן היית בהתחלה בכמה להקות, אבל אחרי זה את הרמת את ההופעות שלך, את גם את לא רק הרקדנית, את גם הקוריאוגרפית, את גם, לא יודע, המפיקה, המנהלת, הכותבת.
הסבלית.
כן. אז בעצם בשלב די מוקדם זה כבר מין ישות, ולא רק חלק מלהקה. ואני חושב שגם הדבר השני, שגם תמיד היה לך אלמנט של חינוך, כאילו רצית תמיד להסביר, או לספר.
אני חושבת שהקשר לחינוך, אני מאוד מאוד מסכימה איתך. אני חושבת שזה מאוד מיק אצלי, כשילדתי, כשנהייתי אימא בעצמי, פתאום הבנתי כמה אני מרגישה שאומנות וחינוך הם קשורים אחד לשני, וכמה אני מרגישה שאין, אני יכולה לדבר על המרחב שאני חיה בו, אבל במדינה שלנו כמה אין אינטגרציה בין שני הדברים האלו, משני העולמות. איך עולם האומנות באיזשהו אופן מתבונן במין התנסות הרבה פעמים על עולם הפדגוגיה והחינוך, ואיך עולם החינוך הרבה פעמים הוא מאוד אנלי, והוא לא בכלל משתמש בכלים יצירתיים שהאומנות מפעילה בצורה טבעית. והרגשתי שזה ממש שני העולמות מפסידים מזה. ולגבי העניין שאתה אמר של להסביר, אני באה מעולם המחול, שאתה יודע שהרבה פעמים אחד הדברים שתמיד כשרוצים לתאר מחול, אומרים שזאת אומנות אבסטרקטית, שזה אף פעם לא ברור לי למה, בגלל שגוף זה אולי הדבר הכי קונקרטי שיש, ואנחנו מתקשרים באמצעות הגוף, זה הכלי שלנו בעולם לספר סיפור, לחוות את החיים. אני חושבת שמה שיפה בעולם המחול זה שיש לו את היכולת, זאת אומרת, הגוף הוא עובד בשני ערוצים, הערוץ הקונקרטי והערוץ המופשט. והרבה פעמים המתח בין שני הדברים האלו, זה מה שמרתק במחול, שאתה רואה גוף שהוא לגמרי קונקרטי, שאתה מזהה אותו מעצמך, עושה לפעמים פעולות שהן לא קונקרטיות, ושם נמצא איזשהו סוד. והרבה פעמים אני מרגישה שהביקורת שאני סופגת, זה שהדברים שלי ברורים מדי. אם ההערה הזאת של הם ברורים מדי, זה אומר בהכרח שהם גם פשטניים. ואני מתקוממת נגד זה. כי אני חושבת שיש הבדל בין לעשות משהו שהוא פשטני, לבין לעשות משהו שהוא בהיר. אחד הבעיות שלי יש עם עולם המחול, שאני מוצאת את עצמי הרבה פעמים זרה בתוך העולם הזה, זה אני יושבת ואני רואה הופעות מחול, ואני לא מבינה מה רוצים ממני. אבל זה לא שאני לא מבינה, כי אני נורא רוצה שאת התנועה הזאת שהרקדן עושה, שהוא פותח וסוגר את הידיים, יגידו לי שזה ציפור או זה לחם. אני לא משוות לכזה סוג של בהירות. אני מרגישה שאנשים בעולם הזה, בגלל שזאת שפה אבסטרקטית, מסתתרים מאחורי האבסטרקטיה, האבסטרקט הזה, ומרשים לעצמם להיות, אין להם יושרה אומנותית. ובעולם החול נורא קל לעשות את זה, כי אתה עושה 2.5 תנועות, ואתה אומר שאתה חוקר את ה... אתה שם איזה כמה מילים בלועזית, אני חוקר את הפוליטיקה של המגדר, ואתה עושה משהו שאין לו שום אחיזה, וזה בסדר, כי אנחנו באומנות אבסטרקטית. ובעיניי ליצור, זה כל הזמן לשאול את עצמי שאלות, ולהיות מסוגלת לענות עליהן. ואם אני לא מסוגלת לענות עליהן, סימן שעוד לא הגעתי לאיזשהו בשלות, עם מה שאני רוצה להוציא החוצה. ולכן שאני כבר יוצרת משהו, אין לי בעיה לדבר עליו, אין לי בעיה לנתח אותו, כי זה באמת התהליכים שעברתי עם עצמי, ונאלצתי לתת לעצמי תשובות, אז למה לא לשתף בתשובות האלו אנשים?
הצגתי אותך כרקדנית וכוריאוגרפית, וזה בוודאי חלק מהעבודה שלך, אבל יש משהו, יש יסוד מאוד משמעותי של תיאטרון בעבודה. בסופו של דבר, את עושה תיאטרון מחול. את חלק מסיפור, זה באמת עבודה מאוד שונה.
נכון, אבל אני מרגישה ש... גוף זה גם דבר מאוד רחב. אני גם, אתה יודע, אני לא יודעת, כן, סיפור, בסופו של דבר, אני מרגישה שכל מה שאני עושה, בין אם זה מחול ובין אם זה תיאטרון, ובין אם זה גם משהו אחר שאולי אין לו הגדרה, הנקודת מפגש זה הגוף. זאת הצומת, ממנה הכל חוזר, וממנה הכל, לשם הכל מתנקז. וכן, אני תמיד אומרת שאותי, יש קוריאוגרפים שמעניין אותם לחקור קומפוזיציות ואת התנועה במרחב ואיזה צורות היא מייצרת בחלל. אני מאוד אוהבת לראות כאלו עבודות. גם שם, דרך אגב, אני חושבת שיש יוצרים שעושים את זה בצורה מדהימה ומעולה, כי יש שם בהירות, שהיא לא צריכה להיות בהירות נרטיבית דווקא, היא צריכה להיות איזשהו גרעין של יושרה אומנותית. ואני תמיד אומרת, אני לא שייכת לסוג היוצרים האלו, אני לא נכנסת לסטודיו וחוקרת גוף בחלל, בתוך דינמיקות וקומפוזיציות. אותי מעניינים אנשים וסיפורים, והגוף מבחינתי הוא אמצעי לספר סיפור, והתנועה היא איזשהו נייר לקמוס שדרכו אפשר לחשוף כל מיני שכבות של הקיום האנושי. זה מה שאני עושה. זה עדיין לא אומר שאני לא יושבת תחת מטריה, שהיא מטריה מאוד רחבה של מחול. מה שאני גם אוהבת בעולם המחול, מכל השדות האומנותיים שיש, זה שזה כל הזמן זז. זאת אומרת, התנועה היא לא רק האמצעי, אלא היא גם, היא באמת המדיום. זאת אומרת, הגבולות כל הזמן נבדקים ונמתחים וזזים. אני חושבת שזה החיבור העמוק שלי גם למה זה אומר תנועה בעולם. כל חוויה שעובר דרך הגוף היא חוויה שאי אפשר להתחרות באפקטיביות שלה.
את מדברת על, כאילו, על על היצירה גם כמשהו תרפוטי, כמשהו שבעצם עוזר לנו להיות אנשים יותר טובים או יותר מבינים את עצמנו.
אני חושבת שיצירה היא כלי רפלקטיבי. ומבחינתי, בשבילי יצירה שלא נפגשת עם החיים. מה זה נפגשת? מתנגשת בהם, מתנגחת בהם, מתערבבת איתם. אני מרגישה שהיא לא משלימה את הייעוד שלה. זאת אומרת, עוד פעם אני אומרת, האפקטיביות, אני חושבת, גם של החיים וגם של היצירה, הן שתיהן עולות בחזקה כשהן נפגשות אחת עם השנייה. הזכרת את ההצגה הכי משעממת בעולם.
ככה מוכרים הצגות, תגידי.
זה מצחיק שאתה אומר את זה, כי יש לי חבר שסיפרתי לו שזה השם של ההצגה, אז הוא אמר לי, תהיה לך תחרות מאוד קשה, שיש הרבה הצגות שהן הכי משעממות. אני חושבת שזה שם שקודם כל מוריד ציפיות, מאבטח אותי. מה שאני לא אעשה, הודעתי בכותרת, שזאת ההצגה הכי משעממת בעולם. אבל ברצינות, אני חושבת ש... מאוד מאוד עניין אותי לחקור את מושג השעמום. אני חושבת ששעמום זה משהו שיש לו יחסי ציבור מאוד גרועים. מישהו אמר לי, אם זה משעמם, למה שאני אבוא? אז אמרתי לו, מי אמר לך שמשעמם זה דבר רע? יש לנו המון שיפוטיות לגבי שיעמום, שרציתי לבדוק מה יהיה שם. אני חושבת בעיקר בעולם התרבות, זה דבר שהוא כל כך מעניין אותי, שאני מרגישה שמאז שהתחלתי לעבוד ולחקור את זה, אני באיזשהו אופן איבדתי את היכולת להשתעמם. ומה שגיליתי, שזה גם, אני מרגישה שזה משהו שהתנועה לימדה אותי, זה כשאני באמת שוהה במשהו, באיזשהו מצב, הוא לעולם לא יהיה אותו דבר. הוא תמיד ישתנה. זה הכוח של תנועה, שהיא לא, היא דינמית. אני חושבת שאנשים נמנעים מלעשות את הפעולה הזאת של לשהות בתוך מצב. הם מעדיפים להדוף אותו ולתת לו איזשהו שם, ואז פשוט להקפיא אותו. אנחנו איבדנו את היכולת שלנו להשתעמם. כל ההסחות דעת של הטלפונים, זה אחד הדברים הכי בולטים של זה. ואני חושבת שדווקא מה שלי היה מעניין בתהליך של ההצגה הכי משעממת בעולם, שגם חשוב לי להגיד שקודם כל זה מבוסס על ספר, שקוראים לו הספר הכי משעמם בעולם, שכתבה ננה אריאל. אחד הדברים שהיו לי הכי מעניינים, זה דווקא לחזור למצב הכי ילדי וגולמי של מה זה שיעמום, מה קורה שם ברגע הזה, שיש פשוט בעתה, זה כמו חור, אני, הדימוי שאני מחזיקה בו, זה דלת שאני פותחת, ופשוט אין כלום, זה פשוט חור שחור. ואז השאלה, אם אני סוגרת את הדלת ואומרת, לא, אני לא יוצאת לחור השחור הזה, או שאני פשוט קופצת. בידיעה שכשאני אקפוץ, זה לא יישאר שחור. משהו ישתנה שם.
מעניין. רננה רז, שבגיל 5 פתחה את הדלת של חוג, האולם של חוג הבלט, ומאותו רגע, נראה לי שלא נחה לרגע. הספקת להשתעמם לפני שעשית את ההצגה?
אני חושבת שאני משתעממת, מאפשרת לעצמי להשתעמם הרבה, למרות ששוב פעם אני אומרת, שעמום הרבה פעמים זה עם מה אתה מסתובב בראש. כן, אני גם, אתה הזכרת את זה גם בפתיחה, אני חושבת שהרבה מהדברים הכי מעניינים שקרו לי, קרו לי בגלל שאפשרתי לעצמי באמת להתמסר לשעמום. באמת להתמסר למצב שאני לא רוצה לעשות, אני רוצה לשהות ולחכות לראות מה יקרה. ולקבל את זה שיכול להיות שגם לא יקרה כלום וזה בסדר.
תגיד מחול אהבה, מחול אהבה, מתי, מתי תמצא את המחורה שלך. תגיד מחול אהבה, מחול אהבה.
על ההרים טיפסתי ומערות חיפשתי וגם פרחים כתבתי.
הקליפ של שי צברי, מחול אהבה, שאת עשית קוריאוגרפיה על הקליפ, יש קבוצת גברים שכאילו לא ברור, הם עוברים איזשהו סדנת של גברים ביחד, מעגל גברים, משהו כזה, והוא שר כאילו מכור לאהבה, כאילו כמו שזה משהו רע, כי למה אנחנו מטפלים כאילו כמו מכור לסמי, זה?
כן.
ולא היה ברור לי אם זה מתוך איזשהו, כשהצד צוחקת על המעגלי גברים, או מסתכלת על זה קצת באיזשהו קריצה, או שבאמת יש פה משהו שאת חושב שזה טוב, וכאילו, ובאמת, זה הדבר שכאילו, אנחנו צריכים כאילו, הגברים, כאילו, לשבת ולגעת אחד בשני ולהיפתח, ואולי זה שני הדברים.
כן. התחושה הזאת, הרבה פעמים שאני עושה משהו וחושבים שאני צוחקת על, זה משהו שהוא לא זר לי. ואני אף פעם לא מרגישה שאני עושה משהו, המוטיבציה שלי אף פעם לא, אם אני אעסוק במשהו, זה כי משהו, אני מרגישה עליו זיקה מאוד גדולה. אני אף פעם לא אעשה משהו בשביל לעורר פרובוקציה, לשם הפרובוקציה, או במקרה של הקליפ של שי צברי, אז קודם כל,
כשאנחנו שומעים אותו עכשיו ברקע, את השיר?
רועי ריק ביים, והוא בא עם הרעיון של באמת לעשות מין כמו קבוצת תמיכה כזאת. ואז ליהקנו ביחד את הקבוצה הזאת של הגברים, שדרך אגב ביניהם גם אבא שלי, שזה פעם שנייה כבר שאני משתפת איתו פעולה אומנותית. ומה שעשינו בחזרות שהיו לנו וגם בצילומים, זה באמת להתמסר לאינטימיות שקרתה שם. זה מאוד מאוד הפתיע אותנו, התגובות שקיבלנו על הקליפ. קיבלנו המון המון תגובות מגברים ומנשים ש כתבו לנו שרק לראות גברים מתנהגים באינטימיות או ברכות אחד לשני, זה הדבר שפשוט ריגש אותם מאוד.
זה באמת משהו שקרה? זה לא מבוים? כן. זה...
לא, אני אומרת שהצלחנו, היה לנו מאוד מעט זמן לעשות את זה, זה לא יכולנו לצלול לאיזה תהליך, אבל במעט זמן שהיה, אני חושבת שמה שהקדשנו לו, זה באמת לחשוב על הקבוצה הזאת, על האינטימיות הזאת בין גברים, ומה הם היו עושים ביחד, בתוך המעגל הזה שנוצר. ואני חושבת שקרה שם איזשהו סוג באמת כזה של נס שקורה, כשיש את האנשים הנכונים ואת הסטאפ הנכון, ופשוט נוצרה שם אינטימיות, שהיא הייתה מאוד, הייתה בה המון יצירתיות. אני לא חושבת שהמחשבה מאחורי זה הייתה, בוא נראה איך גברים מתנהגים ששמים אותם ביחד, או בוא נגחיך אותם, או זה פשוט דברים שאפשרנו לעצמנו לעשות בתוך המעגל הזה.
תגיד מאחור לאהבה, מאחור לאהבה, מתי תדע? מתי תדע מול חלונך עומדת נערה בודדת והיא אותך אוהבת, כן היא אותך אוהבת.
בהופעות של שי צברי הוא תמיד יורד, כי יש שלב שהוא יורד מהבמה והוא פשוט נכנס לתוך הקהל, אבל את באיזשהו מקום מאוד נשארת על הבמה.
אתה חושב?
אני שואל.
לשי צברי יש איזושהי פרסונה של המתחבק.
כן.
אני לא רואה אותך באותו תפקיד.
אני לא יודעת אם המתחבקת, אבל אני חושבת המאוד מחפשת קשר ומייצרת קשר. אני חושבת לא יודעת אם הייתי אומרת, אתם מתארים איזשהו משהו כאילו מאוד סטרילי.
לא, לא סטרילי, אבל... אבל אני חושב כן.
כן, אני מבינה מה אתם אומרים. אני חושבת שגם כאילו בחיים הרבה פעמים טועים בי וחושבים שאני או סנובית או מאוד קרירה. אני, יכול להיות שזה איזושהי חזות שאני אותה על עצמי בשביל להגן על עצמי, אבל מאחורי זה אני חושבת שאני אדם שמאוד מחפש קשר, בעיקר ביצירה. אני מחפשת מאוד אינטראקציה או להכיר את הקהל, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לי.
רננה רז זה לא רק אישה, זו גם להקה. ומעניין אותי מה את מחפשת ברקדנים שלך.
אני חושבת הדבר הראשון זה שיהיה לי קשר איתם, רגשי. שאני ארגיש שזה אנשים שאני אוהבת, שזה אנשים שאני יכולה להתחבר איתם. זה הדבר הראשון. אני חושבת כימיה אישית.
אז באודישן אתם פשוט מדברים?
אני לא עושה אודישנים. עשיתי את זה אולי פעמיים בחיים שלי, וגיליתי שזו סיטואציה שהיא לא נעימה לי, היא לא נוחה לי, ואני גם לרוב מפוספסת. אני לא מצליחה, בסופו של דבר, מי שאני בוחרת לעבוד איתו, פספסתי אנשים שהיה לי מעניין לעבוד איתם, כי באודישן זה לא הייתה סיטואציה מוצלחת להתגלות. ומאז אני פשוט לא עושה את זה. אני מאמינה שמי שאני צריכה לעבוד איתו, אנחנו איכשהו ניפגש, ויקרו לנו חוויות ביחד, שיובילו אותנו למסקנה שאנחנו צריכים לעבוד ביחד.
אנחנו יכולים לקחת דוגמה של אחת מהעבודות שלך, וללכת צעד צעד, ואת יכולה כן. לתאר איך הוא נבנה, ואיך הוא...
כן, אז אני אקח את הדוגמה של עבודה שקוראים לה וורט, מ-2017, שזאת הייתה עבודה שבעצם המחולל שלה היה ב-2014, צוק איתן, הרגשתי שזאת הייתה נקודה ששם התחלתי להתעסק עם, עם הדבר הזה, עוד לא ידעתי מה אני הולכת לעשות איתו, ב-2017 בשלו התנאים, והשאלת על שנכנסתי, ידעתי שאני רוצה לעסוק במלחמה, ובמפגש של מלחמה עם עולם היצירה. הרגשתי שיש פה מצד אחד איזושהי התנגשות בין שתי עולמות שמחזיקים בפרדיגמות שונות לגמרי. עולם המלחמה הוא עולם דיכוטומי לחלוטין, שעובד על הדיכוטומיה הזאת, זאת אומרת, תעקר ממנה את הדיכוטומיה, הוא קורס, כי זה עובד על טובים ורעים, ועל שלנו ושלהם, ועל גבולות, ועל, וכל האסתטיקה, כל האסתטיקה שנוצרת סביב זה, היא בנויה בשביל להעצים את הדיכוטומיה הזאת, לעומת עולם האומנות, שהוא רק מבקש להיות בניואנסים ובמורכבות. ומה קורה כשאתה מפגיש את שני העולמות האלו? בתוך טריטוריה של עולם היצירה, כמובן. והמון מחשבות על זה שבעצם גם מלחמה היא יצירה של, של, של המין האנושי. זאת אומרת, לקחת איזשהם אנרגיות ופשוט להושיב אותם על איזושהי תבנית.
אבל הפיוטוריסטים ממש דיברו על, על המלחמה, שזה...
כיצירת האומנות.
כיצירה אוטומטיבית.
אז זאת הייתה שאלת העל. וכשנכנסנו לסטודיו, היו כל מיני רעיונות. אני אתן דוגמה, אחד הדברים שהשתעשנו איתם בסטודיו, זה לקחת סאונדים, סאונד אפקט של מלחמה, שהם מאוד מוכרים לנו, אנחנו שומעים סאונד, אנחנו ישר, זה ממש מעורר בנו תחושה פיזית, זה יכול להיות קיבוץ, שלא לדבר על פוסט-טראומטיים, שזה ממש טריגרים לסט של תגובות ורגשות אוטומטיים, והאם אנחנו יכולים בעזרת ייצוג אחר של הרעשים האלו, או איזושהי חוויה פיזית על הרעשים האלו, להפקיע אותם מהטריטוריה שלהם למקומות אחרים. התחלנו לחקור את זה בסטודיו, ולראות מה...
מי זה אנחנו?
עופר אמרם ואוליביה קורט מסה, שהיא רקדנית וקוריאוגרפית. אז זה היה משהו שעבדנו עליו ונכנס לתוך היצירה.
ואז בעבודה הזאת נכנסו וידאו וסאונד, הקרנה, תפאורה מסוימת, סטיל בשוט, זאת אומרת, כן. עוד ועוד שותפים ושותפות.
כן, באיזשהו אופן, כשהתחלתי לעבוד על העבודה הזאת, היה לי איזשהו רעיון, בעצם לעשות מופע של You Make Remake, שזה יצירה שלי, שבעצם מבוססת על תגובות לקטעי יוטיוב. אז בהתחלה הייתה לי איזושהי מחשבה לעשות מופע או מהדורה, שהוא You Make Remake מלחמה. ולהתחיל לחקור דרך ויז'ואלס ואימג'ים של מלחמה, לחקור את כל הדבר הזה. וככל שנכנסנו לסטודיו והתחלנו לעבוד על זה, הבנתי שבעצם זה לא יכול להיות זה. אני כן רוצה שיהיו שם קטעי וידאו, כי אני חושבת שחלק מאיך שאנחנו חווים מלחמה זה דרך הייצוגים שלה, אבל הבנתי שצריך להיות שם משהו אחר לגמרי, שצריכה להיות הרבה יותר מניפולציה על הוידאויים, ושזה לאו דווקא צריך, ב-You Make Remake אני נורא מקפידה להקרין עם האינטרפייס של יוטיוב, כדי שאין איזו אשליה, שזה, זה, זה, רואים שזה בתוך יוטיוב. פה הבנתי שזה לא יכול להיות זה, זה צריך להיות הוידאויים עצמם, אז זה גם עבר איזשהו גלגול שלא ידעתי שהוא יעבור כשנכנסתי לסטודיו, ובאיזשהו אופן, דבר מאוד משמעותי שגיליתי בעבודה, זה שככל שהרשינו לעצמנו להיות יותר פרועים ביחס למה עשינו עם החומרים האלו, וככל שהרשינו לעצמנו להתרחק יותר מהמקור, כביכול, בעצם מה שעשינו זה לקחנו מראה והתרחקנו איתה. ודווקא ככל שאתה מתרחק, מה שנגלה לך הוא הרבה יותר מבעית אם היית עומד עם המראה קרוב ורואה רק איזשהו חלק מהדבר הזה. אז זה היה גם גילוי מרעיש. אנחנו כל הזמן חשבנו...
אבל מה גיליתם?
כן,
לא, כל הזמן חשבנו שככל שנרחיק את זה מהמלחמה, אז נצליח לעשות את הפעולה הזאת של להוציא משהו מקונטקסט, שזו פעולה שמאוד מעניינת אותי אומנותית וגם אנושית, נצליח להוציא את זה מהקונטקסט ולייצר חוויה שאנשים יוכלו להתבונן בחומרי מלחמה בצורה אחרת. וגילינו שככל שאנחנו מאפשרים לעצמנו לקחת את זה רחוק, בעצם הכוח של המלחמה הוא כל כך הרסני ואלים, שאתה רק נותן לזה איזשהו הדהוד, אתה רק מחזיר את התמונה בחזרה, בצורה לפעמים הרבה יותר מבעיתה, ממה שזה כשאתה עומד קרוב, ואתה רואה רק חלק מתוך הדבר.
כן, אבל עדיין את מדברת על זה, כאילו נורא מעניין אותי לחקור ולראות מה יקרה, אבל יש לך דעות מאוד ברורות.
תראה, אני נכנסתי עם זה לסטודיו, אני במשך חצי שנה התבוננתי בוידאויים שאמרתי, או שעוצרים אותי עוד שנייה, כי חושבים שאני מאל-קאידה או משהו כזה, הייתי רואה וידאויים באמת כאילו נוראים של אלימות, ואני מרגישה שהכנסתי את הנשמה שלי לאיזשהו מסע, שהוא היה מסע שהוא לא קל ומטלטל, אבל התחלתי בכלל את הדבר הזה, כי הרגשתי שאני שהמציאות זה משהו שאני לא יכולה לעמוד בה, שהיא מכאיבה לי, ואולי דרך היצירה, שזה עולם שיש לי בו שליטה, גם אם מדומיינת, אני יכולה להחזיר לעצמי איזושהי תחושה של שליטה על המציאות, שאולי במציאות של מלחמה, אחד הדברים הכי קשים, זה תחושת חוסר השליטה, והתחושה שאתה פשוט תקלי משחק בידי, בדרך כלל זה מנהיגים פשוט ציניקנים חסרי רחמים.
והצלחת?
כן, הצלחתי. גם אם זה, אתה יודע, גם אם זה מדומיין, וגם אם יהיו אנשים שיסתכלו על זה ויגידו, אז מה את חושבת שאת עושה? אני עושה משהו בתיאטרון תמונה ו-20 אנשים באים לראות את זה, אבל יש לזה, מבחינה אנושית, אני כאדם בעולם, עשיתי איזשהו מהלך או איזשהו פעולה, לקחתי שליטה על משהו שיש בו מבחינתי המון המון כאב והמון המון צער, הצלחתי לחולל משהו אחר בתוך הדבר הזה. וזה דבר, זה, מבחינתי, אני מדברת עכשיו לא אומנותית בכלל, אלא כהישג אנושי, זה הישג אדיר בעיניי.
אבל זה מחזיר אותנו קצת לשאלה התרפויטית שדיברנו עליה קודם, ואני תוהה אם זה לא מין מערך כזה שבו בזכות היצירה השלמנו את תהליכי האבל, ההשלמה והתרפיה, ועכשיו אנחנו מוכנים למלחמה הבאה.
אני יכולה להעיד על עצמי. אני לא יודעת, אני לא יכולה להעיד על אומנים באופן כללי. אני יכולה להעיד על עצמי שיש את הזירה הזאת, ויש את הזירה האקטיביסטית, שהיא לגמרי חלק שאני פעילה בו, ואני לא חושבת שזה במקום. זאת אומרת, כשצריך לצאת ולתת את הגוף שלי למאבק שהוא מאבק שצריך לקרות, והוא לא רק יכול להישאר בגבולות התיאטרון, אז אני אעשה את זה, כי אני חושבת שזה נחוץ.
ואת שומרת על הפרדה? זאת אומרת, הפגנה זו הפגנה והצגה זו הצגה?
אני חושבת שזה פשוט שפות שונות. נגיד, כשהיו את ההפגנות בבלפור, אני פגשתי הרבה אנשים שאני מכירה, שכזה הציעו לי לקחת חלק במיצגים, וממש לא רציתי. זה הרגיש לי, אני באה להפגין. אני לא בא לי עכשיו לעשות מיצג, ולא בא לי לעלות על המזרקה עם מסכה. בא לי לעמוד ולצוק ביבי הביתה. כי לשם אני רוצה, ושוב פעם אני אומרת, המון כלים שיש לי מהעולם שלי, הם אפקטיביים לי בהפגנה. אני מבינה מה זה אומר כשיש מסה של אנשים, מסה של גוף שעומדת וצועקת ועושה משהו ביחד. זה בעיניי יותר אפקטיבי מאשר לעמוד ולעשות עכשיו מיצג באמצע כיכר פריז. אני פשוט חושבת שזה שתי זירות נפרדות, ואני לא חושבת שאחת היא מבטלת את השנייה. אני חושבת שלכל אחת יש את הזכות קיום שלה, וכל אחת היא אפקטיבית בעולם. אבל אני אקח חלק בשתיהן, כי אני חושבת ששתיהן משמעותיות.
את בעצם התפרסמת בתור שחקנית. כן. כאילו, עם ישראל מכיר אותך.
ופרזנטורית.
לא, אז כן. קודם הטלנובלות שהייתי כן. צעירה נמתר לעצמי וזה, ואז כאילו...
I was young and I needed the money.
כן,
והפרצוף שלך היה בקום... האמת שלא, נהניתי מאוד לעשות את זה.
כן, ושלא לדבר על ישראל המתייבשת.
כן.
שהפרצוף שלך היה... ועד היום אני מתאר לעצמי שככה אנשים מזהים אותך מהטלוויזיה ומהפרסומות.
כן. זה משהו שתמיד עניין אותי, רציתי לעשות אותו. בהתחלה זה היה מין רק כדי להתפרנס מזה, ולאט לאט העניין שלי העמיק בזה. לא למדתי יפה משחק בצורה מסודרת, אז לא היו לי איזה שהם, לא תכננתי את הקריירה שלי. כשאני מסתכלת על זה היום, במבט לאחור, אז אני אומרת, יש הרבה דברים שמאוד נהניתי לעשות.
אני רק יעצור שנייה, אני בטוח שהרבה אנשים שואלים מה, כאילו לא, כאילו, מלא ילדות חולמות להיות שחקניות בטלוויזיה, ואת אומרת, כן. מה, זה קרה לי במקרה? כי...
זה קרה לי די במקרה, זאת אומרת, זה התחיל מפרסומות שבהן הייתי, וזה כן עניין אותי, אז כן... לקחתי את עצמי ונרשמתי לסוכנת, וביקשתי שהיא תשלח אותי לאודישנים, אבל באמת התמזל מזלי, אני אומרת. והתקבלתי לדברים. הרבה מהדברים שעשיתי, כשאני מסתכלת עליהם, אני אומרת, מאוד נהניתי לעשות אותם, אני מרגישה שלמדתי מהם הרבה, חבל שזה צולם וזה משודר. כאילו, זה דבר שאני יכולה להגיד, כאילו, אני מסתכלת על זה, ואני אומרת, התוצאה היא לא איזה משהו יש לו איזשהו ערך, אבל אני מאוד נהניתי לעשות את זה, ואני לא... מרגישה איזשהו צורך להסביר למה עשיתי את זה, פשוט זה היה מאוד מאוד... עם השנים התחלתי לרצות לעשות דברים יותר מעניינים גם בתחום הזה, ואני מבינה שבגלל שלא למדתי משחק, ובגלל שאני גם בין שני העולמות האלו, אז הרבה פעמים, אתה יודע, דברים מעניינים, הולכים לאנשים שנמצאים שם, שמשקיעים את הזמן שלהם, את המחשבה, אני לא השם הראשון שיעלה לאנשים שמחפשים עכשיו איזשהו תפקיד שאותי באופן אישי מאוד יעניין, אבל יש, אתה יודע, המון שחקניות שעומדות בתור בשביל זה, וזה מובן לי, ו... אז אם יוצאים דברים שיש לי חיבור אליהם, ואני גם התמזל מזלי והתקבלתי אליהם, אז אני מאוד שמחה לעשות אותם. אבל זה היה משהו שתמיד שיחקתי איתו, מין משחק...
ולא היה לך את החלום ניצוע להוליווד, ללכת על השטיח האדום בכאן? ו...
לא, לא, לא בצורה כזאת, כמו שזה היה ברור לי שאני רוצה ליצור, או לא.
והמחול כן?
כן, המחול זה היה משהו שהם... אני מרגישה שמגיל מאוד צעיר, אתה תיארת את הדלת הזאת שנפתחה. מגיל מאוד צעיר זה היה העולם שלי, שכנראה מצאתי בו המון חופש ושקט, ו... וזה היה לי ברור שזה החיים שלי. אני חושבת שרק כשבתיכון, בעצם פתאום הבנתי ש... זה לא תחביב. אני לא עכשיו אגיע ל-י"ב ואגיד ביי ביי, ואלך ללמוד מקצוע. כאילו פתאום הבנתי, רגע, זה מה שאני עושה. זה מה שאני אמשיך לעשות.
ואם אנחנו כבר מדברים על זה במין רעיון אמצע החיים כזה, בעבר ובמידה רבה גם היום, זה היה השלב שבו רקדנים ורקדניות כבר לא רוקדים. סביב אמצע שנות ה-30, זה הרגע האחרון. זה קצת משתנה, ככל הידוע לי, ומעניין אותי איך את חווה את התהליכים הללו.
זה הרבה משתנה, אני מרגישה, לא קצת משתנה. אני מרגישה שכשאני הייתי נערה, בכלל לא היו מודלים של רקדנים. זה היה מין מקצוע כזה שאתה מגיע לשיא, ואז אתה, אין משהו מעבר לגילי 30, אמצע שנות ה-30, זה כזה ממש גירד את הסף. ואני מרגישה שהיום יש המון המון יוצרים ורקדניות ורקדנים שהם הרבה יותר מבוגרים. זה לא קרה מאיזושהי אידיאולוגיה, זה פשוט קרה, אני חושבת, כמו שאני מתארת לכם את זה. זאת אומרת, באותה טבעיות שבתיכון זה היה לי ברור שאני לא מפסיקה לרקוד, אז גם כשהגעתי לגיל 35 או 40, אז ברור שאני לא אפסיק לרקוד. קודם כל, זה משהו שאני עושה כל החיים שלי כמעט. אני רוקדת מגיל 5. לא מכירה חיים שבהם אני לא רוקדת. וכל זמן שאני יכולה לעשות את זה, וכל זמן שאני גם, אני גם מרגישה שהבגרות מביאה איתה איזושהי אינטליגנציה וניסיון לגוף, שאולי יש דברים שאני לא יכולה לעשות היום שהייתי עושה כשהייתי בת 20, אבל יש המון דברים שאני מבינה לגבי הגוף שלי שלא הבנתי אותם כשהייתי בת 20. ויש לזה השפעה על הגוף שעומד על הבמה.
איך למשל? שאני,
הדוגמה הכי טריוויאלית, כן? עצם זה שילדתי, שאני מרגישה שהגוף שלי מבין חיים בצורה אחרת, זה משהו שהוא mind blowing. עצם זה שלחשוב על מה זה להתבגר ומה זה להזדקן בתוך גוף, מה מעניין אותי כשאני מסתכלת, אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים היום כשאני מסתכלת על הופעות, הרבה פעמים כשאני רואה רקדנים צעירים, זה מעניין אותי הרבה פחות מאשר כשאני רואה רקדנים יותר מבוגרים. ואני מניחה שהתשובה היא לא תמונה במה הם מסוגלים לעשות, אלא מה הם מבינים לגבי מה שהם עושים. וזה דבר שיש אותו בכל המקצועות. זאת אומרת, כשהלכו לשמוע את ארתור רובינשטיין בן ה-60, לא ניגן כמו ארתור רובינשטיין בן ה-40, וכולם הבינו למה. משום מה, כשזה קשור לרקדנים, אז כאילו, לא מבינים איך זה יכול להיות. זה יכול להיות, כי יש חוכמה שמצטברת, והיא באה לידי ביטוי באיך שאנשים זזים. ואני ממש שמחה שאנחנו דור שבעצם מסמן לאלו שמתחתנו, שזה לא מסתיים בגיל 35-40, וזה לא כי קמנו בבוקר והחלטנו לשאת את הדגל הזה, אלא פשוט הרשינו לעצמנו בצורה טבעית להמשיך את המהלך הזה, של אנחנו עוסקים בגוף, אנחנו עוסקים בשאלות שמעניינות אותנו, והם לא ייפסקו בגלל שאנחנו פתאום בני 40. ולכן אולי, גם כי המחול מאוד השתנה, ואולי באמת פעם, בגלל שמי ששלט בכיפה זה בלט קלאסי, או טכניקות של מחול מודרני, שבאמת מה שהיית צריך זה הווירטואוזיות הזאת, ואז כשלא הייתה אותה, אז נגמר. אבל אני מרגישה שהשאלות האלו הן כבר מזמן לא השאלות האלו. שאלות של הרבה פעמים, דבר שמעסיק המון זה, אם אנחנו מסתכלים על הגוף שלנו כאיזשהו מיכל שנושא שכבות של זיכרון, של רגשות, של איזושהי פסיכולוגיה, של איזושהי אפילו הפוליטיקה של הגוף. אז איך זה בא לידי ביטוי כשאתה מסתכל על גוף שהוא אחר, בגיל אחר? כאלו שאלות, זה נראה לי דבר שגיל הוא רק יכול להיות עוד משהו מעניין שנכנס לתוך המשוואה הזאת.
כן, התדמית קצת של של מחול ושל הרקדנית, זה קצת תדמית של סבל. אגיד, באופן שלי, הבת שלי הקטנה גם, כן. היא לומדת בלט, ואפילו המורה שלה אומרת, זה הולך לכאוב לכם, אבל כאב זה טוב, כן. ואתם לא באתם פה בשביל הכיף.
אני מבינה מה אתה אומר, ואני גם מרגישה שבחיים שלי עברתי דרך, זאת אומרת, אני חושבת היום על דברים שעשיתי, שהם באמת היו כואבים, או לא מזמן יצא לי לראות איזשהו סרט שמישהי שלחה לי, שהיא עומדת על פוינט שוז, וכאילו הסתכלתי על זה, וממש הגוף שלי כאב, כי זה כאילו, זה לא הגיוני לעשות את הדבר הזה. מצד אחד, מצד שני, אני חושבת שיש משהו בעולם התרבותי של בלט קלאסי, או בכלל של ללמוד טכניקה שהיא מאוד מובנית, שיש בה השלכות שהן מעבר רק לפיזיות. זאת אומרת, אני מרגישה שזה שגדלתי בתוך עולם הבלט הקלאסי, זה עיצב בשבילי עולם תרבותי שהוא הרמטי ושלם, שהוא לא רק מה שלמדתי לעשות עם הגוף שלי.
את אומרת זה לטובה.
מאוד מאוד לטובה. בעיקר אני מסתכלת על דברים כמו מוסר עבודה, הפסקול ששמעתי במשך הזמן ניכר מהילדות שלי, והיום אני פחות ופחות רואה את זה. נגיד, אני מסתכלת על רקדנים, אחד הדברים של הדור הצעיר, של רקדנים שאני פוגשת, אני מרגישה שיש בינינו ממש פערים במוסר עבודה. של מה זה אומר לעבוד, מה זה אומר להשקיע, מה זה אומר להיות נוכח בסטודיו. וזה, אני לא אומרת את זה לאו דווקא כמשהו שיפוטי או ביקורתי, אלא יש הבדל.
שהמיקרופון היה סגור, התחלת להגיד על החינוך של הבלט הקלאסי.
כן, אני התחלתי לרקוד בגיל 5, שזה גיל מאוד מאוד צעיר. לא היו לי שם שאלות בכלל, אני עוד מגיל 3 רציתי שאמא שלי תרשום אותי לבלט, ופשוט לא יכולתי. ואני חושבת שמגיל מאוד צעיר אני זיהיתי איזשהו קונפליקט שהיה לי שם בתוך העולם הזה, וזה קונפליקט שלא ידעתי לתת לו שם, אבל אני חושבת שזה קונפליקט כמו כל דבר, זה היה מין כוח שהניע המון דברים בחיים שלי, והוא איזשהו גורם מאוד מאוד משמעותי שהוליד הרבה דברים. והקונפליקט אני חושבת היה בין העולם הזה שהוא מאוד מאוד נוקשה, שיש לו קודים מאוד מאוד מסוימים, ובעיקר המודל הנשי שהוא מציב הוא מאוד מאוד מסוים ומאוד חד-ממדי. ומהבחינה הזאת זה הרבה יותר קרוב לספורט מאשר לאומנות. זאת אומרת, וגם רואים את זה בבולשוי או באופרה בפריז, לא יכניסו מראש רקדניות שאין להן נתונים פיזיים מסוימים. זה בכלל לא, אין שם פשרות. ואני, לא היו לי את הנתונים הפיזיים, אין לי נתונים פיזיים של בלרינה בשום צורה. ואני חושבת שמצד אחד הייתי בתוך העולם הזה, נורא רציתי, זה היה העולם שרצתי. אני נורא רציתי להיות הבלרינה הזאת, שהיא ארוכת גפיים וגבעולית וחסרת משקל. ומצד שני, ידעתי שאני לא כזאת. ובאיזשהו אופן גם התקוממתי על זה שיש רק מודל אחד שצריך להתאים לו. והיה שם איזו התנגחות של מצד אחד רצון לרצות ולהיות הדבר הזה, ומצד שני, להשמיע את הקול שלי בתוך זה. ואני חושבת שהדבר הזה הוא מנוע מאוד גדול בשבילי. בכל דבר שאני עושה. להתבונן על איזושהי מערכת או איזשהו מנגנון, לזהות בו את הדברים שאני אוהבת, אבל גם להתבונן עליו בעין ביקורתית, ולראות מה במנגנון הזה משרת אותי, ומה במנגנון הזה הוא הרסני, וצריך לשנות אותו. אז זה משהו שאני מרגישה שהוא מאוד מאוד מכונן בקיום שלי. והבלט הקלאסי זה היה הכניסה שלי לדבר הזה. ולגבי בת שבע, מצד אחד אני אומרת, זה מדהים, זאת אומרת, אם אני הייתי אוהד נערין, אז הייתי באמת כזה מרימה שתי רגליים למעלה, ואיזה מדהים זה ששפה תנועתית שאתה ממציא, היא באמת כל כך דומיננטית, היא באמת עובדת קצת כמו וירוס, והוא היטיב הכי לתאר את זה. זאת אומרת, זה משהו שברגע שאתה מתנסה בו, הוא ממש נהיה חלק מה... דבר ש... הדבר השני שאני רואה בזה, בתור מישהי שלא עברה דרך המסדרונות של בת שבע, זה הסכנה שבזה. כי אתה נהיה עוד גוף שמשרת את הווירוס הזה. ואני בחיים שלי חותרת לאיפה התנועה משרתת אותי, לא איפה אני משרתת את התנועה. אז כמי שזה החיפוש שלה, אז מקום שהוא יכול להפחיד אותי, או מקום שאני לא רוצה להיות בו, אני לא רוצה לתת את הגוף שלי בשביל שישרת משהו. אני רוצה שהתנועה תבטא את הפנימיות שלי, או שכל אחד ימצא את הדרך שלו לבטא את הפנימיות שלו, דרך תנועה.
אז יש משפט ש-writing about music is like dancing architecture. וזה בא מביקורת על כאילו... של, כאילו, נגד מבקרי
מוזיקה.
אבל תמיד זה המשפט הזה, ברור. מה רע בדנסינג ארכיטקטור? כאילו, למה הם אומרים את זה? כאילו, זה משהו רע.
כן. הבן זוג שלי הוא בוגר בצלל, וזה פעם אחת הוא נתן לי, הוא עשה לי שיעור רישום. ואני זוכרת שהוא לימד אותי על מה מסתכלים, ופתאום אמרתי, איך זה יכול להיות שרקדנים לא מקבלים שיעורי רישום? זאת אומרת, זה בסיסי. זה כל כך משנה את האופן שבו אתה מתבונן על משהו, על חלל.
אני מיד חושב איך זה יכול להיות שציירים לא מקבלים
כן.
שיעורי מחול.
או שארכיטקטים לא מקבלים שיעורי מחול. אז מהבחינה הזאת, זה פתאום, אני כל כך מבינה מה שאמרתם, שזה לחלוטין לא מוזר כמו לרקוד ארכיטקטורה.
עוד פן שעדיין לא דיברנו עליו, זה שאת גם מנהלת אמנותית. את גם עושה לפעמים.
כן.
היית ניהלת עוד ב-2010, אני חושב, את הרמת
המסך.
לא מזמן, את אינטימידנס. אמרתי את זה נכון?
אינטימדנס.
איתי.
אינטימדנס.
ובאמצע נקודת מגע,
נקודת מגע.
ובתוכשות כמר שלא עולים כרגע, כן.
אז זהו, אז פה גם בעצם את רוצה לספר סיפור עוד יותר גדול. גם פה נכנס איזשהו, שאת נכנסת את זה בתור כנרטיב, כסיפור, ואז את מחפשת את המרכיבים. או יש לך איזושהי גישה אחרת ל...
גיליתי שמה שמעניין אותי לעשות בניהול אמנותי זה לחשוב על, איך אפשר להיות מאוד מאוד יצירתיים בתוך זה. זה משהו שמאוד היה לי בנקודת מגע, הרגשתי, ובאיזשהו אופן גם באינטימה דנס, כי זה היה פסטיבל תמטי, ואז לחשוב על מהי התמה, ואיך היא באה לידי ביטוי עם אומנים אחרים, זה היה מאוד מעניין. וכן, יש איזה כן שאלת על, מעניין אותי לעסוק בה. אם זה היה בנקודת מגע, אז המוזיאון, זה היה מין משהו שלפני שהזמנתי אומנים, ולפני שחשבתי על מה הולך להיות שם, הסתובבתי המון שעות במוזיאון, וחקרתי את המנגנון הזה, מה זה, ואיזה יחסים הוא יוצר בין המבנה שהוא, לבין האנשים שבו, לבין איזה קודים התנהגותיים הוא ניסח לאורך השנים, כמה אנחנו... נהנים לציית לו, כמה אנחנו שמים בכלל לב לקודים האלו. וזה היו שאלות שאפשרו לי לדעת מי האומנים שאני רוצה להזמין אותם לתוך הדבר הזה, מה הייתי רוצה שהם יחקרו בתוך זה. יחד עם זה, זה תפקיד שיש בו אחריות מאוד 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 גדולה, שהיא מאוד תובענית בשבילי, ואחרי כמה שנים שעשיתי את זה רצוף, גיליתי שזה מאוד מאוד קשה לי להתמסר ליצירה ולהיות מנהלת אומנותית. והרגשתי שאני צריכה כזה הפסקה. ועד היום, כשאני עושה דברים שקשורים בניהול אומנותי, אני גם, יש לי ב-back of my mind, שזה אומר עכשיו להתמסר לאומנים על כל מה שזה אומר. גיליתי המון על פרופילים של אומנים, איזה מין יצורים הם אומנים.
עכשיו גילית את זה? 20 שנה.
כן, גיליתי את זה כשעבדתי איתם צמוד. כשאתה פועל בתוך שדה של אמנות, ובטח בעולם המחול, נורא קל לך להשתבלל בתוך עצמך, להגיד שלום לקולגות, אבל לא באמת להבין את המנגנון שהם פועלים בתוכו. וכשנאלצתי ללוות אומנים בתוך תהליכים, אז אפשר לעשות כזה, חשבתי לכתוב את המדריך לאומן ה... זה יכול להיות שימושי.
גם שורות הפתיחה.
כן, את ההקדמה למדריך.
יש אומנים שאתה רואה שהם... המבנה הנפשי מנהל אותם. הם יכולים להיות מבריקים, והם יכולים... אבל בסופו של דבר, דברים נפשיים פתולוגיים, הם תמיד ינהלו אותם, והם ייצרו לעצמם סיטואציות, שלא משנה אם... בסופו של דבר, הם יגיעו לאותה נקודה שדיברנו עליה בפגישה הראשונה, אבל הם יצטרכו להעביר את עצמם איזושהי מערכת איסורים, ורק אז הם יוכלו לעשות את מה שדיברנו עליו בפגישה הראשונה, ולהרגיש שהם... יש אומנים שאתה רואה שהם הרבה יותר, לוקחים את עצמם הרבה פחות ברצינות, ויש שם איזה משהו הרבה יותר כליל, שפתוח לדיאלוג. כמנהלת אומנותית הרגשתי שהרבה פעמים אני צריכה להיות מאוד זהירה, לא לשים אומנים במקום שהם קבלנים. אומן לא אוהב להיות במקום שאומרים לו, הנה, זה מה שאני רוצה שתעשה, תעשה את זה. לא יודעת בגלל... מה? כאילו, זה בטוח קשור גם לאגו ול... כי הרבה פעמים, כשתחשבו על זה, זה הגיוני לבוא לאומן ולהגיד, אתה יודע לעשות את זה, יש לי רעיון לעשות ככה וככה, אז האם אתה יכול לעשות את זה? רוב האומנים לא אוהבים להיות בעמדה הזאת, ואז צריך למצוא דרך אחרת, לבקש מהם לעשות את הדבר הזה. בכלל, אומנים אוהבים לחשוב שהם כאילו חשבו על מה שהם עושים.
אז בתור מישהי שבעצם אמרת שהבנת את הפרופילים השונים של האומנים,
כן.
אז אחרי זה גם חוזר עלייך כ...
לגמרי.
אז מה הפרופיל של רננה רז האומנית?
יש בי משהו
ש... את בטוח לא אוהבת לעשות קבלנות.
לא נכון. לא, אני חושבת שאני מתייחסת... הרבה פעמים אני יכולה להסתכל על מה שאני עושה כקבלנות, ואז לחשוב אם זו עבודה שמעניינת אותי לעשות, שאני יכולה להרוויח ממנה משהו, או לא.
אבל את הלקוחה של עצמך.
לא, לא, לא רק. לפעמים מגיעות אליי הצעות של מישהו שאומר, יש לי רעיון לעשות ככה וככה, את תסכימי לעשות את זה. אם זה מעניין, אני מאוד אשמח לעשות את זה. הרבה פעמים זה פשוט לא מעניין, אני חושבת שהרעיון לא מספיק טוב, אז... או הרבה פעמים אני מרגישה שהרעיון הוא טוב, ולא אני הבן אדם לעשות את זה, כי אני לא מספיק מוכשרת בשביל הדבר שהוא צריך. אני חושבת שמישהו אחר יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב.
כשבאת למוזיאון בנקודת מגע, אז היה, אני יכולה לספר, מה פתאום הרקדנית הזאת, הגורגב הזאת, באה לשטח שלנו, למוזיאון, איפה שזה.
כן.
ובעצם את עושה את זה הרבה, את כאילו... הפולשת לאזורים כאילו לכאורה לא שלך, ועושה בהם משהו אחר.
אתה מתאר התנהגות קולוניאליסטית.
רגע אחד, את עם רביעייה קאמרית, רגע אחר את עם יוטיוב, ברגע השלישי את מוזיאון ישראל בין העתיקות באגף הארכיאולוגיה, ברגע הרביעי את בכלל עושה תיאטרון על במה בצורה קצת יותר סטנדרטית, ואז פתאום רואים אותך בפרסומת, ואחר כך מזכרים שגם היית בטלנובלה.
נכון, והנה, תיארתם תנועה במובן הכי יפה שלה. אני מרגישה שאני פשוט חופשייה מכל ההגדרות האלו, של לנסות לחשוב מה אני עושה עכשיו. רגע, זה מתכתב עם המסורת של בקט, או זה מתכתב עם ה... אני לא מעודדת חוסר ידע, או אני מרגישה שאני קוראת, אני שומעת. זה לא שאני פועלת בחלל ריק, אבל אני מרגישה שאני חופשייה מלהגיד לעצמי, מה זה בדיוק הדבר הזה שאני עושה? באיזה ז'אנר זה נופל? האם זה מחול מה שאני עושה עכשיו או תיאטרון? אולי אני אוסיף פה כדי שזה יהיה מחול. אני לא עסוקה, כשאני יוצרת, אני לא עסוקה בכלל בשאלות האלו. אני מרגישה יש רעיון, אני מדברת עם הרעיון. אני שואלת את הרעיון, מה אתה רוצה להיות? איך אתה רוצה להתממש ולהתגלם בעולם? ואני מרגישה שאני משרתת את הרעיון. והרבה פעמים זה מפליא אותי, כשאני רואה נגיד מישהו שיוצר, ואני אומרת, איך זה יכול להיות שכל מה שעכשיו תחשוב עליו, או שתעסוק בו, בסופו של דבר, הצורה שלו תהיה הצגה על במה, שאנשים יושבים ורואים. איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני. זה הרבה פעמים נראה לי מוזר הפוך. זאת אומרת, שאנשים כל החיים שלהם עושים, כאילו, את הדבר הזה. למרות שהמחשבה שלהם היא הרבה יותר רדיקלית וחופשית ממה שבסוף קורה בחיים. אז מבחינתי זה פשוט הדבר הכי טבעי שיש. יש איזשהו רעיון, יכול להיות שפעם הוא יקבל ביטוי כזה, יכול להיות שהוא יקבל ביטוי אחר, וזה באיזשהו אופן אפילו לא, אני באמת מרגישה שאני השליח. אני, יש לי את היכולת לנוע ולממש ולגרום לרעיון להיות ככה או להיות ככה, לפי מה ש... אבל השימוע, אני לא חושבת שזה באיזשהו אופן היה צריך או יכל להיות עבודת מחול. זאת אומרת...
בואי נמסגר את זה. השימוע הזו מין הצגה שעשית בשנת 2015, שהתבססה על פרוטוקולים של השימוע של המורה אדם ורטה.
אפילו לא פרוטוקול, התבססה על הקלטה שהוקלטה במשרדי אורט, שם נערך שימוע למורה אדם ורטה, שזאת הייתה פרשייה פוליטית שהסעירה את מדינת ישראל והתפוצצה בינואר 2014. ואנחנו בעצם, אנחנו זה נעמי פרומוביץ', אמיתי בן יאיש, עופר עמרם ואנוכי, משחזרים את השימוע כפי שהוא הוקלט. אנחנו חופשים אוזניות, כל אחד מאיתנו יודע איזה דמות הוא מגלם, אבל אנחנו מעולם לא למדנו את הטקסט בעל פה, אנחנו פשוט שומעים את ההקלטה וחוזרים עליה.
אז באמת מה קורה במין משחק לא משחקי כזה, שבו את פשוט שומעת באוזן שני משפטים ומיד צריכה לחזור עליהם?
קודם כל, זה ממש טכניקה שצריך להתאמן עליה, וזה מה שהיינו עושים בחזרות. פשוט התאמנו, כי זה פעולה אינסטרומנטלית שהיא מורכבת.
אז הכרתם את הטקסט קודם?
הכרנו, אבל לא ברמה שאנחנו יודעים אותו בעל פה. זאת אומרת, אם המחשב קורס, אז איתו קורס את ההצגה. אנחנו לא יודעים את הטקסט בעל פה, חוץ מקטע מסוים בהצגה, ששם אנחנו מסירים את האוזניות, ואותו למדנו בעל פה. ומה שקורה, זה קורה דבר ממש מעניין. קורה טקסט שהוא חסר מניירות לחלוטין, כי אין לך זמן להיות עסוק באגו שלך, באגו שלי כשחקנית, או באגו של שחקן, של איך אני הולך להגיד את המשפט הזה? אני הולך לעצור שם, אני הולך להשתאות, אני הולך לעשות לאפסוס או לא? פשוט אתה חוזר על איך שזה באמת קרה, ואיך שזה באמת קרה, זה הפיצוח של הטקסט הכי טוב, ואתה פשוט חוזר על זה, וזה נשמע הדבר הכי אמין והכי טוב שיש, כי ככה זה באמת היה.
אולי נשמע קטע מזה עכשיו.
בהחלט.
זה לא טענה גזענית. להגיד שחייל מסוים...
זה נגד צהל.
זה צהל הוא לא גזע.
הוא לא גזע.
הוא גם לא שייך לגזע.
אתה גם
לא שייך לגזע.
ושל
אם אנחנו מדברים על עובדות, כן, אני לא אומר שעובדה שהגזע היהודי נעלה או נחות על הגזע הערבי. אין פה טענות גזעניות. זה לא... אי אפשר להפוך הכל, כל טענה שמייצגת, נגיד שמאל, אבל אני חושב שזה לא שמאל.
למה נפלת על גזענות? אני אומרת, זה דעה פוליטית.
אז שוב.
אנחנו לא מדברים על
טענות גזעניות
עכשיו.
אני רוצה לדבר, אבל שוב, בעיניי, להגיד שדיבור על זכויות אדם זה עמדה פוליטית, זה חמור מאוד. כי זה אומר שהזכויות אדם, שאמורות להיות התשתית של המדינה שלנו, הן לא התשתית של המדינה שלנו, אלא הן שייכות לסקטור פוליטי מסוים. וזה בעייתי.
השימוע שהיה אמור להיות הליך מאוד מאוד בירוקרטי ויבש, גולש ל... ממש לוויכוח פילוסופי, מין דיבייט כזה על מה זה בכלל פוליטיקה, מה זה שמאל וימין, מה זה זכויות אדם, שזה דרך אגב אחד הדברים הכי מדהימים בטקסט הזה, שזה פשוט כמו מין דיבייט על כזה, על סוגיות כל כך משמעותיות אזרחיות, שזה כמעט מפליא שמישהו לא כתב את זה, מרוב שזה מנוסח ב...
אני אפילו אוסיף שהפרשה הזאת הולידה באותה שנה שתי עבודות שמבוססות על פרוטוקולים או על ההקלטה והעבודה שאת עשית עם הפיתורים. והצגה שיונתן לוי יצר עם התלמידים שלו על בסיס נכון. הפרוטוקולים של ועדת החינוך בכנסת, שגם היא הייתה בעצם דיקלום של
טקטים. רק נוסיף על זה שאפשר כן? לשמוע על זה בפרק הקודמים שעשינו עם יונתן לוי.
יונתן גם עשה בזמנו את ועדת שישינסקי,
את הגז, נכון. כן.
וגם אני, כשנתקלתי בהקלטה של השימוע, וכזה התחלתי לשחק עם הרעיון של לעשות עם זה משהו, אז ראיתי שיונתן נושא עם התלמידים שלו קריאה, אז היה בקלישר, קריאה של כל הדבר הזה, וזה מאוד מאוד עניין אותי, והלכתי לראות אותם, ולמדתי המון דברים חדשים מלצפות בזה. גם טקסט שלא פורסם, והבנתי שערכו אותו כשפרסמו, ואז וגם אני חושבת שהפעולה, אפרופו חינוך ואומנות, הפעולה החינוכית שיונתן עשה עם התלמידים שלו הייתה מדהימה. ואז שאלתי את יונתן גם אם, אני, אם זה בסדר שאני אעבוד עם החומרים האלו, כי הרעיון שלי היה אחר לגמרי, והוא נתן את ברכתו, וזה היה מאוד כיף לצאת לדרך בצורה הזאת.
אבל זה גם מעניין שוויתרנו על הצורך לכתוב מחזות בסיטואציה הזאת. שתי הצגות עלו של יוצרים מרכזיים שפשוט השתמשו בחומרים הקיימים והפכו את זה לאירוע תיאטרלי.
גם המציאות, באמת, זה לא קלישה, המציאות כותבת את עצמה לפעמים הרבה יותר טוב, וגם חשבתי על זה הרבה בשנת הקורונה, שכל הזמן אמרו, לאן התיאטרון נעלם, לאן, פשוט, אם היו מסתכלים על מה שקרה בפוליטיקה הישראלית, ועדיין, אני חושבת שזה פשוט, זה... יש שם, כל יסודות התיאטרון נמצאים שם. זה פשוט מדהים לראות את הדמויות. מה מחולל את הדרמה? בכלל, את הדרמה שאנחנו מכורים אליה, שהיא דרמה תיאטרלית לחלוטין.
אז מי צריך אותנו?
להאיר את זה, באלף, שאנחנו לא נהיה שבועים בתוך הדבר הזה ונחשוב שזה חזות הכל, אלא שנדע להסתכל על המנגנון הזה מבחוץ, ולהבין את הכוחות שפועלים, ולהבין את המניפולציות.
וכיוצרת, את פוחדת לפעמים?
ממה?
להביע את דעתך, להגיד דברים שבעצם יגידו לך לא בבית ספרנו?
לא. אני... לא, אני לא, לא מפחדת. נראה לי נורא מוזר שאנשים לא אומרים מה הם חושבים. אני חושבת שאנחנו חיים גם בחברה ש... כל בן אדם אומר מה הוא חושב על כל דבר. אבל משום מה, כשזה נוגע לפוליטיקה, פשוט כולם נמנעים ומפחדים מלהביע את הדעה שלהם. וזה נראה לי יותר עניין של משהו שכזה, שוב פעם, אנחנו עושים על אוטומט, בלי לשאול את עצמנו אם זה הגיוני, ואנחנו פשוט משתפים עם זה פעולה, וזה מייצר איזשהו מעגל שהולך וגדל, אבל על כלום. למה אנשים לא יכולים להגיד מה הם חושבים? לא רואה בזה שום...
אולי זה פריבילגיה?
להגיד מה אתה חושב?
כן.
אני ממש לא חושבת שזה פריבילגיה, אני חושבת שזה הדבר, אנחנו נברנו, זה הדבר הכי בסיסי. היצור האנושי, מה שמאפיין אותו זה שהוא...
לא, אני התכוונתי שזה פריבילגיה, לא לפחד להגיד מה, כשל...
לא, זהו, זה מה שאני אומרת, שזה כאילו רווח להגיד את הדבר הזה, אבל אני חושבת שהמציאות היא בדיוק ההפך. מה יכול להיות יותר בסיסי מלהגיד מה אני חושבת? למה שאני לא אגיד את זה?
את יכולה להרשות לעצמך גם.
באיזה...
זאת אומרת, אני לא יודע עד כמה הפרנסה שלך תיפגע, בגלל שאת אומרת שאת מצביעה למפלגה X. יש אנשים שכן תלויים בפרנסה שלהם.
ו... או שהם חושבים שהם.
כן. או, זאת אומרת, אני מסכים איתך שזה די נדיר שאנשי... אומנויות המופע, נקרא לזה, מביעים את דעתם. זאת אומרת, כשזה קורה... זה בדרך כלל, זה הרבה פעמים יוצר שערה, וזה יוצר שערה בין השאר בגלל שזה נדיר. בניגוד לדימוי, זה לא קורה כל כך הרבה, ששחקנים ומוזיקאים וזמרים אומרים את זה. אבל אני מניח שזה קורה פשוט בגלל שזה סכנה לפרנסה.
אבל אני חושבת שאם אנשים היו אומרים, אז לא הייתה סכנה לפרנסה. זה לא היה אישו. כי מה, היית מחרים, אנשים היו מחרימים את כל מי שמדבר? לא. מישהו היה מדבר, ועוד מישהו היה מדבר, ועוד מישהו... וזה לא היה עניין. פשוט זה לא היה... בגלל שאנשים לא מדברים, הם מסכימים, הם משתפים עם זה פעולה. הם מקבלים את ההנחה שאם אני אדבר, הם מפנימים אותה. ויש להם חלק בדבר הזה, יש להם אחריות בלהנציח את הדבר הזה, שהוא לא הגיוני. הוא לא הגיוני. למה? ועובדה שזה גם במקומות אחרים לא קורה. עובדה שבמקומות אחרים יש חברות של התבטא פוליטית, זה ברור, ברור שאומנים מזוהים פוליטית, ואין עם זה שום בעיה.
טוב, אז ממש רז. תודה שדיברת איתנו, איבדת את דעתך.
רננה רז, תודה רבה.
תודה על ההזמנה.
הפרק הוקלט באולפן המרכז לאומנות ומחקר מעמותה בבית הנסן. טכנאי ההקלטה הוא שאול כהן, עורך הסאונד הוא דניאל מאיר והמפיקה היא קרין שבתאי. לשם שמיים מופק ביוזמת בית הנסן וחברת רן וולף ובתמיכת הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת. למידע נוסף, קישורים ותגובות, בקרו באתר בית הנסן ובאתר ערב רב.